אנחנו באות צריך להקדים לפני זה משהו רק בשביל שיהיה לנו את כל הקשר. תחילת התורה למדנו שיהודי צריך לקשור את עצמו עם כל נשמות ישראל, ואז הוא ניצל מקינת המלאכים. עוד זה דיברנו באריכות, מה המשמעות של זה, כי המלאכים שייכים לחיצוניות העולמות והנשמות שייכים לפנימיות העולמות, ושנשמה נמצאת למטה וכשהיא נפרדת מיתר הנשמות לא ניכר בה המעלה שלה, לא רואים את המיוחדות שלה, ואז היא, קנאת המלאכים יכולה להזיק לה, כי המלאכים יוצאים צודקים, הם, אם מסתכלים לפי החיצוניות, אז המלאכים הם הגונים ואנחנו לא. ומה פתאום אנחנו קיבלנו תורה ואנחנו הוכתרנו כנזר הבריאה גם יחסית אליהם, וזה לא צודק, הם מקנאים בנו, ומהקנאה הזאת משתלשלים אל תוך המוח שלנו כל מיני מחשבות שהן לא הגונות. בדרך כלל מחשבות של דחייה, שאני לא ראוי, כי כתרו גם מלאכים שאנחנו לא ראויים. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה שאנחנו לא ראויים, וזה מאוד מזיק לנו לעבודת השם, זה מזיק בכלל. ואם רוצים שכתרו גם מלאכים לא יזיק, צריך להיות קשורים עם עוד יהודים. שקשורים עם עוד יהודים, קשורים בכיסא הכבוד, ואז שום דבר לא יכול להפיל אותנו, כי אנחנו קשורים בעומק, בפנימיות. מה שמשמע מההמשך של התורה, שזה לא כל כך במפורש כתוב בתחילת התורה, שמדובר כאן, זה כן כתוב, האמת שזה כתוב שם, הוא מביא דוגמה ממשה רבינו. משה רבינו הוא זה שקינת המלאכים הייתה אמורה להזיק לו, והקדוש ברוך הוא אומר לו יחוז בכיסא כבודי, ואנחנו יודעים שהנשמות חצובות מתחת לכיסא הכבוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם תחזיק את עצמך עם כל נשמות ישראל ביחד, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. ובמדרגה הזאת שהשם מדבר אליו פנים אל פנים, ואף על פי כן הוא עדיין צריך להחזיק את עצמו עם עוד יהודים. עם איזה יהודים הוא מחזיק את עצמו? עם אלה שהם למעלה ממנו או אלה שלמטה ממנו? אז עם אלה שלמטה ממנו. אז זאת אומרת, זה כבר נתן לנו את הרמז, אנחנו נראה את זה בקראת סוף התורה, נראה את זה בצורה יותר מוחשית, יותר ברורה, שהוא מדבר ממש על כל יהודי, בין אחד שהוא צריך להחזיק את עצמו עם אלה שלמעלה ממנו, לזכור את שורשי הנשמות למעלה, לזכור את הדורות הקודמים, לזכור יהודים צדיקים שנמצאים עכשיו בדור שלנו, לאהוב את כולם, והם, אפילו עם אחד כזה כמו משה רבינו, הוא גם כן, כתוב במפורש, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל. איך אפשר להיות קשור עם כל היהודים, זה הרי מאוד קשה, אז על זה נאמר ראשיכם שבטיכם, אם קשורים עם ראשי השבטים, קשורים עם כל עם ישראל. היום שאנחנו לא מחולקים לשבטים, אבל יש מנהיגים. כשיהודי קשור עם כל המנהיגים, הוא אוהב את כל המנהיגים, הוא קשור עם כל היהודים. אבל יש ביניהם גם כאלה שהם לא אבונים, גם בין המנהיגים, ואיתם לא צריך להיות קשורים. אז דיברנו על זה בעריכות, יש תפילות שעוזרות על זה, שאם בן אדם מתפלל שהוא יזכה לאמת, אז השם מראה לו את האמת. אבל כאן, בנקודת מרן, למדנו דרך שבסופה בן אדם מגיע למקום שאף שקרן לא יכול לשקר אותו, כי בסביבה שלו שקרנים לא יכולים לשרוד. הוא מגיע לנקודת אמת כזאת, שבתוך הדל אדמות שלו אף אחד לא יכול לשקר, כל השקרנים נכנעים לפניו. ממילא, אז מה שהוא רואה ומה שהוא שומע זה רק את הטובים ואת האמיתיים, ואיתם הוא מתקשר ודרכם, זאת אומרת, הוא מדבר על צדיק מאוד עליון וקדוש, על מישהו כמו משה רבנו, שאי אפשר בנוכחותו, כמו שאומרים, שבשבת לא משקרים, תלמיד חכם נקרא שבת, שבנוכחותו לא משקרים, אי אפשר לשקר, זה מדרגה מאוד גבוהה, ואף על פי כן הוא צריך להיות קשור עם כל בני ישראל. זה רק בשביל להחזיק ראש הקשר של כל הדברים. עכשיו, מה הדרך? אז למדנו כך, למדנו שהדרך הוא איך מחזיקים את עצמנו עם כל הנשמות, איך אפשר, ואיך אפשר להכיר מי מהם הגון וראוי שצריך לאהוב אותו ולתמוך בו, ומי כזה שבינתיים צריך להתפלל עליו אבל להתרחק ממנו, כן? יש גם כאלה. אז למדנו שזה תלוי בתיקון הלב. ותיקון הלב תלוי כמובן בתיקון התאוות, ועל זה גם דיברנו באריכות, למדנו את זה כמה שיעורים. זאת אומרת, לקבל את כל השפע שמקבלים מן השמיים, לקבל אותו כמתנה מהשמיים, ולא לחשוב שהוא שלי, ולא להיות בבחינה הזאת של מי שיש לו מנה רוצה 200, ומי שיש לו 200 רוצה 400 וכל זה, אלא לקבל את זה מן השמיים. ועוד פרט אחד רציתי להוסיף מה שלא דיברנו קודם, גם את הדרך איך שמקבלים את השפע, צריך לזכור שגם את זה מקבלים מהשמיים. יש הרבה פעמים שאנחנו מסכימים לקבל שפע. מה פירוש מסכימים? כל אחד רוצה לקבל שפע. אנחנו מסכימים שאם נקבל שפע, אז נאמר שזה בא מן השמיים וזה לא מעשה ידי אדם. אבל את הדרך איך לקבל את השפע, אנחנו רוצים לקבל דווקא בצורה מסוימת כזאת. כן? כמו ילד קטן, אני רוצה להיות טייס. כן? מינימום. אבל אם הוא צריך לקבל את זה בדרך אחרת, אז זה לא מוצא חן בעיניו. לא כולם מקבלים מן. בני ישראל במדבר קיבלו מן. לא כולם מקבלים מן. לא לכולם יש זכות לקבל מן. יש אנשים שצריכים לעבוד ולהרוויח, והם צריכים לעמוד בניסיון שלמרות שהם עובדים ומרוויחים, אף על פי כן שהם יזכרו שהשפע בא מן השמיים. יכול להיות אנשים כאלה שבגלגול קודם הם צעקו כוחי ועוצם ידי. עכשיו אם הם יקבלו מן מן השמיים, או שהם יחיו באיזה דרך נס, ימצאו ארנק מלא לא יודע מה, אז הם לא יעשו תיקון במה שהם קלקלו. כי על אם אני מוצא מציאה, לא להגיד אז כוחי ועוצם ידי, זה לא חוכמה גדולה, זה לא עושה תיקון. אבל אם אני עכשיו יקום בבוקר ואני אלך לעבודה כמו ילד טוב, ואני בפה מלא, בלב שלי, אני יודע שאת השפע אני מקבל מהשם, רק זה שאני הולך לעבודה זה בגלל שקיבלנו עונש, בזה אתה פחה, תפה לכם. כן? אז את העונש צריך לבצע, כן? נתנו לי עונש, אני עושה אותו, אבל אני מקבל, לא מהעבודה אני מקבל, דיברנו על זה בריחות. גם בזה, גם את זה צריך להסכים, גם לזה צריך להסכים. זאת אומרת, אם השם גזר עליי, גלגל אותי למקום כזה, שאני צריך לעשות השתדלות, אז זה לא חוכמה לעמוד כמו ילד קטן, ולהגיד לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אני רוצה דווקא ככה. כן, זה לא עובד. אם הקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו למצב כזה, אפשר להתפלל שזה ישתפר. אבל לא לקחת בכוח. כי גם השפע וגם הדרך איך מקבלים את השפע, אם מקבלים בבחינת פנים או בבחינת אחוריים, או עם הסתר פנים או בלי הסתר פנים, באיזה בגדים המלך לובש מתי שהוא נותן לי את המתנה, עם איזה בגדי מלכות הוא מופיע, זה הכל חשבונות שלו והכל לטובתי, ואני לא צריך להתערב בזה. אבל כל פנים, כשמקבלים את השפע ככה, אז כל שפע, על זה דיברנו לאחרונה, כל שפע הוא מבחינת נבואה. כמו שבנבואה אף אחד לא חושב, אלא אם כן הוא מביא שקר. זה כמו אחד שאמר, הסיפור הזה הוא אמיתי כי אני בעצמי המצאתי אותו. נביא אמיתי אף פעם לא חושב שזה כוחי ועוצם ידי, זה לא שייך. כל מה שיכול לעשות זה השתדלות ולהכין את הכלים. נבואה לא לוקחים. אתם זוכרים, אמרנו, בלעם היה הנביא שלקח נבואה. עליו נאמר שהוא לקח נבואה, הוא לקח בכוח. בגלל הבחירה אז נתנו לו סיפור שווה. אבל בדרך כלל נבואה זה שיא השפע הענקי. לא רק בגלל שזה נבואה וזה קדוש. אופן הקבלה של הנבואה זה אופן ענקי. וככה אמרנו שכמו שמקבלים נבואה, ככה צריך לקבל כל שפע. פרנסה, בריאות, כל הדברים האלה. וזה העומק של התפילה. העומק הכי עמוק של התפילה זה לא רק בשבחו של מקום, בגדולת השם, בקטעים האלה של התפילה, אלא גם בקטעים הנמוכים כביכול של התפילה, שזה בקשת צרכיו. התפילה והנבואה הולכים יחד. ויתפלל בעדך כי נביא הוא. כי נביא הוא ויתפלל בעדך, כך כתוב, כן. השם אמר לאבימלך, השב שבת, השב אשת האיש, כי נביאו והתפלל בעדך. הנבואה והתפילה הולכים יחד. התפילה זה המקום שיכול לנקות לנו את כל ה... את כל הכוחי ועוצם ידי, ואת כל ה... את כל הקטנות מוחין שלה, כל החוסר בגרות שיש לנו בנפש. או אם ניקח דוגמה אחרת, לפני התפילה מופיע בדברי חז"ל, מופיע בערך משהו כזה, כתוב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, אל תקרא במה אלא במה. בן אדם לפני התפילה עדיין הנשמה היא בקצה אפו, והוא במה, הוא כאילו עבודה זרה. אחרי שהוא מתפלל, אז הנשמה היא בכל גופו, והוא כבר לא במה יותר. ככה חז"ל אמרו, הרעיון שעומד מאחורי זה, זה כל פעם שלוקחים את החלקי וחושבים שהוא שלם, זה בחינת עבודה זרה. כי עבודה זרה זה לא היה שהם אמרו שהעבודה זרה היא במקום הקדוש ברוך הוא לגמרי. הם האמינו בהשם, קראו לאלוקה דאלוקיה. אבל הם אמרו שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם. הוא מינה סגנים. ועם הסגן אפשר להסתדר, אפשר להתפלל אליו, אפשר לקבל ממנו מחילת אבונות, אם יש דבר כזה, כל מיני דברים כאלה. אז זה עבודה זרה, זה עיקר עבודה זרה, זה לקחת משהו שאתה יודע שהוא חלקי, ואתה אומר שלגביך זה הכל. ואם אתה כופר עוד יותר ואתה באמת מאמין שזה הכל, זה כבר עבודה זרה גמורה. זה לא סתם, זה לא שורש עבודה זרה, זה כבר עבודה זרה עם ענפים ועם פירות. עבודה זרה התחילה ממינורי כזה, ועד שהגיע בסוף לעבודה זרה גמורה. אותו דבר בנפש. אז יוצא מזה שכשבן אדם עדיין לא יתפלל, אז הנשמה היא באפו, אבל הוא חושב שזה הכל. זאת אומרת, הוא מסתכל על מציאות חלקית, כמו תארו לעצמכם איך נראה בן אדם שכל הנשמה תלויה לו בקצה האף. איך נראה עולם, תחשבו רגע, איך היה נראה העולם, אם נוכל להסתכל גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית, בו זמנית, זו עבודה קשה. איך היה נראה העולם האובייקטיבי, אם העולם הסובייקטיבי שלנו זה כל העולם. במילים אחרות, אם מה שאני מבין זה הכל, זה הטוטליות. ההשגה הקטנה שלי, שאני לא מקבל את זה שהיא קטנה, אני חושב שאני חכם. אם זה הכל, אם האלוקים הוא גדול כמו שאני מבין, ואם העולם מתנהל צודק או לא צודק כפי שאני מבין, ואם החוויות שלנו הסובייקטיביות של זמן ומקום וכל זה, הם האובייקטיביות המלאה. איזה מין עולם זה? בוא עכשיו נזוז מהסובייקטיביות, נלך חזרה. להסתכלות האובייקטיבית ונסתכל על העולם שיצרנו. איזה מין עולם זה? אנחנו לא נוצא לחיות בעולם כזה. אם האלוקים הוא בגודל שאני משיג אותו, אני לא רוצה להיות האזרח שלו. כן? זה ברור. זה הבן אדם לפני התפילה. ככה נקרא הבן אדם. ואז הבן אדם הזה הוא עבודה זרה. באיזשהו מקום. כי הוא בעצמו מוריד מלאכים וממנה מלאכים. הוא מנהיג את העולם בשיגעון שלו. מה שאין כן אחרי התפילה הוא כבר נשמתו בכל גופו, וכמו שנשמתו בכל גופו, ככה קדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו. ואז הוא יודע שהוא לא יודע שום דבר. כן? אז בעולם כזה אנחנו מסכימים לחיות? בעולם כזה שאנחנו יודעים בו הכל, לא כדאי להיכנס לעולם כזה. כי כל הגודל שלו הוא ראש הספיקה. על כל פנים, זה העניין של התפילה, וכשבן אדם זוכה לתפילה כזאת, בגלל שהוא תיקן את ליבו וכל זה, הוא מתקרב למידת האמת שדיברנו עליה בתחילה. עכשיו, דרך אגב, והדרך אגב הזה הוא כמה פרקים כאן, לא, הוא בעצם... הוא פרק ת' ואחר כך הוא חוזר לזה בפרק י' א'. הוא מדבר על בריאות. זאת אומרת, קודם דיברנו על כסף, על פרנסה. עכשיו אנחנו מדברים על בריאות. זה למעשה כמעט שני הדברים, חוץ מהאוויר לנשימה, זה כמעט שני הרגליים שעליהם אנחנו עומדים בעולם הפיזי. אנחנו חייבים שיהיה לנו מזון ובית ובגד, ואנחנו חייבים שנהיה בריאים. שני הדברים האלה. בשניהם ההסתכלות משתנה לגמרי על ידי התפילה. על ידי התפילה אני יודע שה... הממון הוא לא שלי, כוכב עוצם ידי, זה לא נכון וכל זה. אותו דבר הבריאות, היא לא תלויה במה שאנחנו מבינים. וזה מה שאנחנו רואים בפרק ח', וכשנגאלת ונפדית התפילה, כשהתפילה מקבלת את מלוא המשמעות שלה, שאנחנו הופכים להיות אנשים שמתפללים, זאת אומרת, אנחנו באמת עומדים מול השם, וזה לא דווקא שלוש פעמים ביום, זה סניץ' במוח, זה כבר כל היום. אזי נופל כל הדוקטראי. דוקטראי זה שם התואר שנגזר מהמילה דוקטור. זה דוקטוריות בעברית, כן, דוקטוריזמה. כל הדוקטראי, כי אין צריכים לרפואות. כן, אנחנו יודעים שלרופאים ולמורים בימות המשיח לא יהיה פרנסה. כי לא ילמדו איש את רעהו, וכתוב שמשיח ירפא את כל החולים, אז אלה שניים כדאי להם כבר מעכשיו ללמוד איזה מקצוע אחר. כן, כי אין צריכים לרפואות. וגאולת התפילה האמיתית זה גאולה של עתיד לבוא. עכשיו הגאולה היא גאולת התפילה, זה אצל כל אחד, לפי דרגתו. אבל על כל פנים, בעולם הקטן של האדם, כשהגאולה נפדית, כשהתפילה נגאלת, אז הריפוי הופך להיות מיותר. כי כל הרפואות הן על ידי הסבים, הוא מדבר על הסבים בגלל שזה השכיח, אבל הוא לא מדבר דווקא על הסבים, הוא מדבר על אמצעים, אנחנו נראה את זה בהמשך. תמיד, כשמדברים על ריפוי, מדברים על לעשות משהו. לא משנה מה, אבל לעשות משהו. יש שם איזה פטנט, איזה חוכמה, איזה משהו כזה. או שאומרים להפסיק לעשות משהו, אבל גם שם יש איזה חוכמה. זה תמיד איזשהו רעיון, יש איזה רעיון מאחורי כל ריפוי, בדרך כלל. זה לא תמיד נכון, אבל בדרך כלל, אם נסתכל על מה שאנשים חושבים, אז ככה זה. וכל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל, ומי שמכיר עשבי בר, מי שמבין בזה, מי שיש לו חוש בזה, יכול להסתכל על איזה מגרש ריק ולראות במטר על מטר, ויכול לראות שם ניסים ונפלאות של כל מיני דברים. וואי, זה. מי שמכיר, פשוט נפלא. וכל דבר כזה מיוצגים בו כל מיני כוחות שהוא מקבל אותם אל תוכו. אין לך כוכב ומזל, אין לו כוכב ומזל, שאין לו כוכב ומזל שמכה בו ואומר לו גדל, וכל כוכב ומזל מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו. והעליון מהעליון ממנו, עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים. שרים העליונים, יש בזה כמה ביורים, מה המשמעות של שרים העליונים. יש בדברי חז"ל מוזכרים 70 שרים. בתנ"ך גם כן, מוזכרים שרים של אומות, בדניאל. שר מלכות יוון ושר מלכות פרס, ומוזכר שם שר של ישראל, שזה מיכאל. על אחרים לא כתוב שמות. אבל יש 70 אומות, יש 70 שרים. זה בדרך כלל ככה מסבירים, אבל יש בקבלה מדובר על 70 שרים בקדושה ו-70 שרים בקליפת נוגה. כדי שהשפע יעבור לעולם הגשמי ושיהיה אפשר להתכחש לזה שהשפע בא מהקדוש ברוך הוא, על זה עומדת הבחירה. אם אי אפשר להתכחש שהשפע בא מהקדוש ברוך הוא, אז יהיה ביטול הבחירה. כדי שיהיה אפשר להתכחש, אז זה עובר דרך מסך מסתיר של קליפת נוגה. וזה מתחלק ל-70, יש איזה, זה יונק מהשבע מידות שכל אחד כפול מ-10. כל אחד כלול מ-10 ספירות, מזה הם יונקים, יש 70. הם מקבלים מ-70 שרים בקדושה, וה-70 שרים שבקדושה מקבלים מהספירות העליונות, מ-7 המידות, מחסד עד מלכות. וכמו שאמרו בתיקוני זוהר, כל כוכבי הלווין דה מן דה, כל הכוכבים מקבלים כוח כמו הלוואה, הם מקבלים אחד מהשני, סייר הלווה מן שימשה וכולו, הירח מקבל מהשמש, כי גבוה מעל גבוה וכולו, זה פסוק בקהלת. הרמב"ן מביא אותו כמה פעמים בסיפור של מעשה בראשית. בתוך סיפור הבריאה, אז ברמב"ן על התורה, הוא מביא כמה פעמים את הפסוק הזה. גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים מעליהם, הוא מביא עוד פסוק, שהכל תלוי בלמעלה. בקיצור, כל מה שיש למטה זה סך הכל השתקפות, והם כולם מבחינת לובים זה מזה וזה מזה, עד שמקבלים ולובים מהשרים העליונים, והשרים מקבלים העליונים מהם, הספירות, גבוה מעל גבוה, עד שכולם מקבלים משורש הכל שהוא דבר השם. דבר השם, זה מה שאנחנו קוראים בשפה קבלית, היום כולם קבלים, כולם מקובלים, יותר קל להסביר בקבלה. למה? אני לא יודע. מה שאנחנו קוראים ספירת המלכות של עולם האצילות, של העולם הגבוה, אז ספירת המלכות של עולם האצילות, היא נקראת דבר השם. באשר דבר מלך שלטון, המלך מנהיג את המלוכה בדיבור, דיבור אומר מרחק. אם לא היה בינינו מרחק, היינו שומעים את המחשבות אחד של השני. היום למשל, אם אנחנו קרובים אחד לשני, אנחנו מנחשים את המחשבות. זה ניחוש, לא מדבר על טלפתיה, אבל וואי, עכשיו הוא חושב כך, כן, ואפשר לנחש. ככל שאנחנו יותר רחוקים, צריך לספר לנו. אם אנחנו עוד יותר קרובים, אז אנחנו יכולים להרגיש את המחשבות. העולם נברא בצורה כזאת שאדם רחוק מהשני, וכל העולם כולו כביכול רחוק מהשם יתברך. ואנחנו מרגישים רק את הדיבור שלו ולא את המחשבות. אם היינו מרגישים את המחשבות, אז היינו מרגישים את הפנימיות של כל הנבראים. זה הדיבור של השם. החיצוניות של הנברא זה הדיבור של השם. הפנימיות של הנברא זה מה השם רוצה ממנו. אם היינו מרגישים מה השם רוצה משולחן, בדיוק כמו שאנחנו מרגישים את השולחן, אף פעם לא היינו יכולים לשחק עליו קלפים. כי פשוט לא היינו יכולים. כמו שאנחנו לא יכולים לעבור דרך השולחן. כי זה תחושה, זה קיים. למרות שעם חשבונות אפשר לעשות חשבון שכן אפשר להגיר את היד דרך השולחן. כי הצפופות של האטומים זה כלום, זה כמו שלוש זבובים בכל יבשת אירופה. אבל אף על פי כן, תראו נס, זה לא עובר. וכלם כי אנחנו מרגישים את זה למציאות קיימת. אם היינו מרגישים את הפנימיות, את מה השם רוצה מזה, לא היינו מסוגלים לחטוב, זה היה עולם ללא בחירה. ייתכן אפילו שלא היינו מסוגלים להרגיש את העצמיות שלנו. זה רמה עוד יותר גבוהה. והקדוש ברוך הוא חפץ בקיום העולם עם האלן, עם האסתר. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. והשורש של כל הכוחות באים מהדיבור, והדיבור הזה נקרא מלכות. זה ההנהגה של המלך שלא כל פעם אפשר לראות אותו. צריך להירשם לרעיון ולהיות ראוי וללבוש בגדים נקיים. יש איזה משל ארוך בלקוטי הלכות. לא כל אחד רואה את המלך כל רגע. אז אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים שהוא כאן. העבודה שלנו זה שכל מה שאנחנו רואים זה סך הכל חלק קטן ממה שאנחנו לא רואים. וזה אנחנו צריכים להגיע כל זמן שאנחנו לא רואים. אם נראה, זה לא יהיה עבודה יותר. אבל כל זמן שאנחנו לא רואים, זה צריך להיות המטרה שלנו בעבודה, שנזכור תמיד ולנסות להרגיש שכל מה שאנחנו רואים זה סך הכל חלק קטן, חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו לא רואים. אבל החלק הזה שאנחנו כן רואים, השורש שלו ומה שמפריד אותו כביכול מהחלק שלא רואים, זה המלכות. זה הדיסטנס של המלכות. המסך שלפני כיסא המלכות שלא כל אחד רואה את המלך. ומשם כולם מקבלים, המלאכים, הספירות, הספירות של העולמות הנמוכים יותר, המלאכים, והכוכבים, והסבים, כולם מקבלים, עד שבסוף, בסוף, בסוף למטה, יש איזשהו צמח, שאם בן אדם שהוא חולה במחלה מסוימת, הוא אוכל אותו, שהוא מתרחץ בו, אני לא יודע מה, כל אחד לפום איך שזה עובד שם, או שהוא צריך לעשות כמה ביחד, ואז הוא יכול לקבל מזה משהו. אבל מאיפה הכוח באמת? הכוח באמת זה מדבר השם. כשיהודי מתפלל, דבר השם בפיו. כשיהודי מתפלל הוא מדלג על כל ההשתלשלות הזאת. כל מה שהתפילה יוצרת זה שאנחנו עומדים, זה לא, אם תיארנו את המלך יושב על הכיסא ויש לפניו מסך, והמלך שולח לי מתנה, ואני בקצה, בשין גימל של החצר בכלל, כן? אז יש, המלך נותן למישהו, והמישהו נותן לעוד מישהו, ועד שזה מגיע אליי. אבל אם אני, יש לי, לדבר עם המלך, יש לי איזה בקשה, ואני אדבר עם המלך ונותנים לי את הזמן שעכשיו אני יכול להיכנס לדבר עם המלך. המלך אני צריך לשמוע אותי. אז איפה שמים אותי? שמים אותי לפני המסך. יכול להיות שאני לא רואה אותו, אבל אני עומד לפני המסך, אז אני עומד יותר קרוב מכל המשרתים שהביאו לי את כל זה. ואם המלך ירצה לתת לי עכשיו, אז הוא לא ישחק איתי משחקים, הוא לא יתעלל בי. הוא יגיד לי, לך החוצה, אני אשלח לך. כן? זה מלך שסתרה אחרה, ככה נתנהג. מלך אמיתי, מה הוא יעשה? הוא ייתן, יכול להיות שאפילו יפתח את המילון. ואז אני אראה את הפנים שלו, לא רק את היד שלו. עכשיו, אם נתרגם את זה לממד המנטלי, את כל זה, לממד הרוחני, זה מה שקורה כשיהודי מתפלל. ולאו דווקא שלוש פעמים ביום. מתי שבן אדם, חסידים היו אומרים, שאו מרום עיניכם. אומרים שזה ראשי תיבות ששמע, שמע ישראל, שמע, זה ראשי תיבות שאו מרום עיניכם. כל פעם שיהודים מרים את העיניים למעלה עם איזושהי תקווה, זה תפילה. ואם הוא באמת מתפלל להשם, אז באותו רגע כולם זזים הצידה, והבן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא לא צריך את כל המערכת הזאת, זה מיותר. לא תמיד זה מה שנגזר עליו. לפעמים באמת מגיע לו שהוא יישאר בחוץ. כן, לפעמים בן אדם צריך לעבור איזה מסלול, איזה משהו, צריך להישאר בחוץ. וצריך לשלוח לו, והתפילה עוזרת שישלחו לו. יכול להיות שבלי התפילה גם לא יהיו שולחים לו. יכול להיות, אבל באופן עקרוני, אם התפילה היא מלב טהור, כמה שבן אדם מתקרב בלב שלו, ככה הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו. יש סיפור שאחד מהמחנכים סיפר, אני לא זוכר מי זה היה, הרב יעקובסון או מישהו בערך כזה, מי שמכיר אותו. הוא סיפר שהוא שמע פעם איך אבא מסביר לילדה קטנה, איך הוא נותן לה מוטיבציה לברך שהכל נהיה בדברו על כוס מים. אז הוא מתאר לה את שירת המלאכים. וכל, כמה שילדה מסוימת להבין, פתאום עושים שקט כל המלאכים, מה קרה? רותי רוצה לומר שהכל נהיה בדברו. אז כולם שותקים ורותי אומרת ברוך אתה השם והקדוש ברוך הוא כל כך נהנה מזה. אז האמת שהוא דיבר את זה בפני קהל, לא, זה לא היה יום עיון לגננות. הוא מתכוון באמת הוא לא דיבר על רותי, הוא דיבר עלינו. יש הרבה פעמים, אנשים חכמים לא רוצים לפגוע, אז הם מדברים את זה כאילו, לילדים היה צריך להגיד ככה, הרבי מתייסץ מחיבר ספר לילדים, חובת התלמידים. אנשים בני 60 לומדים אותו, והלוואי שהם יקיימו מה שכתוב שם. זה פחות מעליב אותם אם זה נכתב לילדים. אבל האמת, בוא נצא מהמשחקים האלה של להעלב ולא להעלב. האמת, שאנחנו, לגבי הקדוש ברוך הוא, אנחנו הרבה פחות משירותי בדו שיח של בני אדם. מה אנחנו כלום. אבל זה התפילה. אם אלה כשיש תפילה אמיתית, אז כל המערכת של האמצעים היא לא לחוצה יותר. עכשיו, מה קורה אם יש תפילה אמיתית ועדיין בן אדם צריך להשתמש באמצעים? אז פה צריך לשים לב, זה מה שדיברנו בהתחלה, ושזה הקדמתי את זה. גם כשאנחנו משתמשים באמצעים, ואנחנו מקבלים את העובדה שאנחנו חייבים להשתמש באמצעים, ומקבלים אותה בהבנה שגם את זה קיבלנו משמיים. בדיוק כמו שאת השפע עצמו אנחנו מקבלים, ויכול להיות שהיינו רוצים שפע יותר גבוה או שפע יותר רב, אף על פי כן אנחנו אומרים תודה ומקבלים את מה שנתנו לנו. אותו דבר את אופן הקבלה, איך אנחנו מקבלים, גם על זה צריך להבין, לפעמים זה לטובתנו ככה. יש אנשים שאם הם היו, יש בזה הרבה, תחשבו כל אחד חושב על עצמו. בוא נגיד, אם כל אחד יחשוב על עצמו, מה היה קורה? אם כל מה שאני מוציא מהפה שלי, בתפילה על המקום היה מתקיים. זה היה לטובתי? מה? איזה בן אדם הייתי נהיה? אני לא בטוח שזה היה לטובתי. אני חושב על עצמי, אני לא יודע. אני לא יודע כל אחד עם החשבון שלו. אני לא יודע אם זה היה לטובתי. בעל גאווה בטח הייתי נהיה מזה. למרות שזה לא הגיוני להיות כזה בעל גאווה, להפך. מצד ההיגיון, אז הייתי צריך להפוך להיות כגמול עלי אמו, כמו להרגיש כמו ילד על הידיים. אבל גם ילד על הידיים יכול לקבל גאווה. בעולם הזה שלנו, אותי, האמא הרימה על הידיים, ואותך לא. כן? גם אחד על... כל אחד. גאווה יכולה לבוא במקום הכי נמוך שיכול להיות.
יש עניין בתפילה לא שומע. יש עניין בתפילה לשנות מצבים? אם העניין הוא
קבלה... אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו תמיד אומרים, ימלא השם כל משרות לבך לטובה. אנחנו לא יודעים אם זה לטובתנו ששתנו מצבים, אבל אנחנו אומרים, אנחנו גם מתפללים לא על ידי איסורים. אז במפורש בקשה לשנה, אנחנו אומרים, אם לא קשה לך, תעשה לי את זה אחרת. זאת אומרת, מה פורש אם לא קשה לך? האם זה באמת לטובתי? ואתה יכול לעשות שזה יהיה לטובתי ושזה יהיה אחרת. ואנחנו מבקשים הכל שיהיה חסדים גלויים. כתוב בספר דברים, כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבוך. אז רבי נחמן מסביר, ונתן לך רחמים. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו בירך אותנו שם, שהקדוש ברוך הוא ייתן את הרחמים לנו, עם השכל שלנו, שאנחנו נבין שזה רחמים. יכול להיות שזה רחמים וזה אוי ואבוי. כן, אז צריך לבקש שזה יהיה טוב גלוי. אבל אם זה לא מגיע, אז כנראה שזה הטוב. ועל כן, כשזוכים לתפילה, אין צריכים לרפואת העשבים. כי התפילה היא מבחינת דבר השם שהוא שורש הכל. עכשיו, הזכרנו קודם את הקשר בין נבואה לתפילה. יש רמז במילה נביא, שזה ראשי תיבות בדבר השם שמיים נעשו. במקום השין של שמיים, אנחנו מכניסים א', תכף נראה מדוע. אז יש לנו ב', י', א', נ'. מה הקשר לבדבר השם שמיים נעשו? תכף נראה מדוע זה ראשי תיבות, אבל מה הקשר בדבר השם שמיים נעשו? כתוב שם, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבא. המשמעות היא כפולה. קודם כל מדובר על רגע הבריאה, שרגע הבריאה זה הווה מתמשך, שזה כל הזמן. וחוץ מזה מדובר גם על השפע שמגיע מהשמיים לארץ. שמיים זה לא רק משהו אסטרונומי. שמיים זה תמיד סוף גבול ההכרה שלנו. כמו שפיזית שמיים אנחנו קוראים למקום שמשם והלאה אנחנו לא רואים יותר שום דבר. ככה גם שכלית, שמיים אנחנו קוראים למקום שעד שם אפשר להשיג, מי שם לא משיגים יותר. ולכן אצל כל אחד השמיים במקום אחר. וכשאנחנו מדברים על שמיים נעשו, אז מדובר על השפע שמגיע מאותו מקום שאותו אנחנו לא משיגים, אל אותו רובד שבו אנחנו כבר מתפקדים ומשיגים. ומאיפה השפע הזה בא? בדבר השם שמיים נעשו. עכשיו, מה הקשר לנבואה? אמרנו שנבואה ותפילה זה אותו דבר, כי הנבואה זה אופן קבלת השפע הנקי ביותר. והתפילה מחנכת אותנו לקבל נקי את השפע. והנבואה היא זאת, כלומר התפילה, היא זאת שמראה לנו שכל השפע שמגיע מאותם מחוזות אלומים, שאנחנו קוראים להם שמיים, גבוה מעל גבוה, הם באופן ישיר באים מדבר השם. וממילא אנחנו גם מבינים שאם היינו זוכים לדבר השם, היינו יכולים לקבל את זה ישר עם פחות השתלשלות, עם פחות השתדלות, עם פחות מאמצים. כי האלף הוא רקיע המבדיל בין מים למים. איך מציירים אלף? יש יוד למעלה ויוד למטה וקו הלחסני באמצע. הקו הלחסני באמצע הזה זה רקיע שמבדיל. למה הוא הלחסני? זה עוד סיפור. אבל זה רקיע שמבדיל בין היוד העליון ליוד התחתון. ייתכן שהיוד העליון יש שילוב של שתי השמות. יוד כיוון, כיוון, אף דל, ידון, יוד. אתם יכולים לראות את זה בסידורים. שיש שילוב של שתי השמות, אז הם מתחילים יוד ונגמר עם יוד. היוד הראשונה זה היוד של שם הוויה, והיוד האחרונה זה היוד של... של... יכול להיות שכתוב פה אחר כך, שזה כתוב במקום אחר. זה כנראה כתוב במקום אחר. היוד האחרונה זה היוד של א' ד' נ' י'. באמצע כמה אותיות יש? ביחד זה 8 אותיות. כמה אותיות יש אם מורידים את שני היודים? 6 אותיות. השש אותיות זה ו'. 6 זה ו' בגימטריה. זה כתוב במקום אחר, זה כתוב פה, זה כתוב במקום אחר. יכול להיות שמתכוון לזה גם כן. כי בתורה ו' בחלק א' הוא אומר, זה מעניין שזה תורה ו'. בתורה ו' בחלק א', הוא אומר שהיוד למעלה והיוד למטה, יש ביניהם משהו שנקרא ו' אלכסונית שמפרידה ביניהם. אז מה ש... איך שזה מתואר, זה מתואר ככה, היוד הראשונה זה החוכמה, זה כאילו ה... כל האותיות זה ההשתלשלות של הספירות. היוד הראשונה זה השורש של הכל, ראשית חוכמה, החוכמה, הכתר, ההתחלה של הכל, ההתחלה של הפוטנציאל שמשהו יימשך. היוד האחרונה זה מה שאנחנו מקבלים, זה המתנה שלנו, הפועל. בין לבין יש את הרקיע, והרקיע הוא כאילו, הוא מחבר או מפסיק, תלוי איזה מצב תודעה אנחנו. אז האלף הוא צורה של רקיע, והשמיים נקראים רקיע. אם נוריד את המילה שמיים, נשים במקומה אלף, אז נקבל בדבר השם אלף נעשו, אז ראשי תיבות נביא. זה מה שכתוב כאן בצד, פירוש, ועל כן תיבת שמיים הוא במקום האלף שבתיבת נביא, כי האלף היא רקיע. כי על ידי נבואה זוכים לתפילה שהוא בחינת דבר השם כנער. כתוב כאן דבר פלא, שימו לב. לא כתוב שעל ידי תפילה זוכים לנבואה, כתוב שעל ידי נבואה זוכים לתפילה. יש עבודה של נבואה, הרב קסצנה מדבר על זה הרבה. הוא אומר שזה שחזל אמרו, אנחנו להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, הם לא מכינים סתם לשבח אותנו, הם מקווים לנער אותנו. אתה כמעט מביא, אז תתעורר, תגלה את העומק הזה, תגרד את כל השכבות. פעם דיברנו על זה, שבן אדם הוא כמו אבן טובה. דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל על האבן יש הרבה בוט. יש... לפעמים מגרדים את הבוץ, לפעמים לא מגרדים את הבוץ, אבל הבוץ הוא לא יפה, אז קונים לקה בחנות וצובעים את הבוץ. כן. ואז זה נורא והיום. אין סיכוי, אחרי שזה כבר מבריק, אז אין סיכוי שישברו את זה. באים חז"ל ואומרים, אתה מבני הנביאים, אז למה אתה בתוך הבוץ? תתעורר. תגלה את מה שאתה יכול, אתה לא יכול, לפחות תוריד את הלקה. אתה לא יכול להגיע ליהלום, אבל תוריד את הזיוף. כל מה שבן אדם עושה, כל סנטימטר שהוא מתקדם, אז זה הכל טוב. ויש הרבה דרגות בנבואה הזאת. עצם זה שיהודי מאמין שהכל בא מיד השם, שכל הזמן השם מדבר איתו, בין אם זה כאב ראש, בין אם זה זכייה במפעל הפיס, זה לא משנה מה. כל הזמן השם מדבר איתנו, אז הוא נביא, כי הוא מקבל כל הזמן מסרים מאת השם. לא תמיד הוא יודע לפרש. בתנ"ך, ביחזקאל, השם אומר ליחזקאל משל, ויחזקאל אומר, בני ישראל אומרים עליי שאני מושל משלים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו את הפענוח של המשל. זה אפילו לא כתוב שזה משל, אם הוא לא היה אומר, אז היה נשאר ככה כתוב בתנ"ך. ואז היה צריך לעיין ברש"י ובמלבים ובכל מיני מקומות בשביל לראות מה זה אומר. ויכול להיות שהיה חילוקי דעות, הקדוש ברוך הוא לקח את זה על עצמו, הוא אמר את הנמשל במפורש. אנחנו הרבה פעמים, אפילו יחזקאל לפעמים קיבל משהו לא ברור. כן, כתוב, כשמדברים על נבואה הראשונים, לא תמיד הנביא יודע על המקום באמת את כל מלוא עומק המשמעות הנבואה שלו. ואם זה מחכים שנים עד שזה מתברר. אבל דבר אחד הוא כן יודע, הוא יודע שזה בא מעת השם. אם הוא לא יודע אם זה בא מעת השם או שזה דמיון, אם יש לו ספקות כאלה, אז הוא עדיין לא נביא, זה בטוח. המהות של הנביא, המדרגה שלו, זה שהוא יודע להבדיל בין נבואה לבין דמיון. אחרת הוא לא נביא בכלל.
אני רוצה שאלה. הבעת לנו בפעם שאנחנו מנסים להבין ולפעמים כל דבר אפשר להבין לכיוון.
צריך להתפלל שנזכה להבין הבנה נכונה ולא לנסות לפרש בכוח. אבל מה שיותר חשוב, זה בדיוק מה שאני בא להגיד, יותר חשוב משל להבין מה הוא רוצה לומר לנו, זה להבין, לקבל את עצם העובדה שאת שני דברים, קודם כל שאת הדברים הפשוטים שהבנו, אז גם כן הוא נתן לנו. והדבר השני, שגם מה שאנחנו לא מבינים, אבל קיבלנו את זה ממנו ובמשך הזמן זה יתגלה לנו. אבל שקיבלנו את זה ממנו. וכל מה שאנשים קוראים בעולם, אני הפנימי שלי, הדרכה עליונה וכל מיני דברים כאלה, צריך לזכור שזה בא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אחד יחיד ומיוחד, אפילו שזה יכול לעבור דרך ריבוי השתלשלות, אז כמו שבתוך הבן אדם יש ריבוי השתלשלות. אם בן אדם יש לו רעיון, ואחר כך הוא בונה מסביב לזה מאמר, ואחר כך הוא עומד ברדיו ומדבר על זה, וכולם שומעים, אז זה עבר מהרעיון למאמר, ומהמאמר זה עבר לגלי האתר, ומשם לאוזן שלי, ומשם למוח שלי, אבל זה הכל אותו בן אדם. זה לא משנה, זה הוא. זה לא משנה איך שזה עבר. וצריך לראות שכל הממוצעים באמצע, הם יפסיקו לתפוס מקום, הם יהיו שקופים. זה הנקודה של הנביא. ואם בן אדם מסתכל ככה על המציאות, אז הוא זוכה לתפילה. כשהוא עומד בתפילה, כמו שכשהוא מקבל שפע, אז הוא מקבל ישר מהאלוקים. ככה כשהוא מדבר בתפילה, הוא מדבר ישר אל האלוקים. זה אותו עניין. ממילא, אז דיברנו על זה פעם. כל הקושי שלנו בתפילה, כי אנחנו לא מרגישים שמאזינים לנו. אם מישהו מדבר בטלפון, והרבה זמן לא עונים לו, פתאום הוא קולט שזה התנתק, באותו רגע הוא לא יכול להמשיך לדבר. כל התפילה זה לזכור ש תכין ליבם תקשיב אוזניך. מתי תכין ליבם? מתי שזוכרים שתקשיב אוזניך. זה עיקר ההכנה בתפילה, זה לזכור שמקשיבים לנו. זה הנבואה. אין הבדל, הנקודה של הנבואה זה הקשר, זה ההקשבה ההדדית של הקדוש ברוך הוא לנו ואנחנו לא. זה עיקר הפואנטה של הנבואה. זה לא הנבואה, זה רק שהשם מדבר איתנו. רק תוכן של נבואה, תוכן נבואי יש מתי שהשם מדבר איתנו. אבל הקשר של הנבואה הוא דו סיטרי. והתפילה היא בחינת דבר השם כנל.
אז היה יכול להיות כתוב הפוך באותה מידה?
שמה, שעל ידי תפילה זוכים לנבואה. יכול להיות. אבל עוד פעם, אם היה כתוב הפוך, אז אנחנו היינו מבינים נבואה כמו שהעולם מבין נבואה. ואז זה לא תמיד נכון. וזה בחינת, תשלח דברו וירפאם, הקדוש ברוך הוא שלח את דברו, שזה דבר השם, וירפאם, וימלט משחיתותם. הוא יציל אותם מהתרופות. איך הרבי נחמן מסביר, וימלט משחיתותם? יש בזה עצמו, מסביר שני פירושים. פירוש אחד, הוא כותב במקום אחר, שיציל אותם מהנזק שהתרופות עושות. אבל פה הוא מסביר שחיתותם מלשון שחת. שחת זה עשבים ירוקים, בלשון חז"ל. הוא לא יצטרך את כל ההסבייה. עם דבר השם הוא יתרפא. ישלח דברו וירפאם, דרך אגב, זה ראשי תיבות ידו. ישלח דברו וירפאם, כמו שהמלך נותן עם היד. היינו שמקבלים כל הרפואות רק על ידי דבר השם, דהיינו תפילה, אז היינו ימלט משחיתותם, היינו עשבים, בחינת הקוצר לשחת. כי אין צריכים לרפואת העשבים. ועכשיו ההמשך, על ידי זה הוא מסביר עוד פסוק, וזהו בחינת ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת ממך. מה פירוש לחמך וממך? הלחם שלך, שאתה רגיל לאכול אותו יום יום. לא משהו מיוחד. לא איזה מן או איזה לחם מן השמיים. הסטנדרט, זה לחמך וממך, ככה זה נרגש. החיים הרגילים שלך, הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה אל תוך המציאות שלך, והסירות היא מחלה מקרבך. ולפני זה כתוב, עבדתם את השם אלוקיכם, ועבדתם את השם, עבודה זו תפילה. אזי הוא ברך את לחמך ואת ממך והסירות היא מחלה, היינו שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים. זאת אומרת, לא תצטרך לחשוב על משהו מיוחד בשביל להתרפות. היינו על ידי שהתברכו מן שורש הכל בהם מדבר השם בחינת תפילה, ויהיה ללחם ומים כוח לרפות כמו עשבים, כי התחלקות הכוחות, כאן הוא מסביר את זה יותר, כמו שקודם הוא לא אמר, כי התחלקות הכוחות, שזה העשב יש לו כוח לרפות חולת פלוני, וזה חולת פלוני, כל הניואנסים, כל השינויים שבין אחד לשני, וכייצא בזה כל חילוקי כוחותם הוא רק למטה. אבל למעלה בשורש הכל דיינו דבר השם, הכל אחד. ואין חילוק בין לחם ומים ובין עשבים. וכשאוחזים בשורש היינו דבר השם, זאת אומרת, שני אנשים אוכלים את אותה פרוסת לחם, וזה בכלל לא פגע ולא נגע, לא קרב זה, כאילו שני עולמות. אחד מחזיק ביד את דבר השם, ואחד מחזיק ביד X קלוריות ואיזה מין הרכב מסוים של עמילן וחלבון, ואני יודע מה, מכיל גלוטן, אנא תיזהר. כן? והשני מחזיק ביד את דבר השם. אז אצל זה פועל, כל אחד מקבל את מה שהוא מחזיק. כל אחד שואב מאותה פרוסת לחם את מה שהוא מוצא שם. וכדי למצוא בפרוסת הלחם הזאת את יד השם, על זה צריך להתפלל. בתפילה רואים את זה. וכשאוחזים בשורש, היינו דבר השם, בחינת תפילה, יכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים. ויהיה לו רפואה על ידי לחם ומים, בחינת וברכת לחמך ואסורות עם מחלה. אך יש שלוש עבודות, עד כאן הוא גמר לדבר על רפואה ועל תפילה, על נבואה ועל תפילה. העניין של הרפואה, הוא נכנס רק להמחיש את המושג של הקשר שיש על ידי התפילה, שזה מגיע עד הרובד הפיזי, כמו שאומרים. זה לא נשאר רק, הרבה פעמים מדברים על תפילה כאן, מקום של בירור עמידות ותיקון הנפש וכל זה, זה מגיע עד למטה. עכשיו, אבל יש שלוש עבודות שמפסידים עבודות התפילה, והן שלוש מידות. אם תשימו לב טוב, תראו שזה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אל תהי בז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם, זה כנגד שפיכות דמים. עבודה זרה, ואפילו קלקול האמונה, שאין האמונה בשלמות, הוא גם כן בחינת עבודה זרה, זה כנגד עבודה זרה, קלקול האמונה. ושמירת הברית, היינו מי שאין שומר הברית כראוי, שזה כנגד גילוי עריות, זה מפסיד את התפילה. מדוע זה מפסיד את התפילה? כי יש בשלושת הדברים האלה, יש איזה ממד של השתעבדות למשהו אחר. אין משהו אחר, אין למה להשתבד, אבל זה כאילו, הביטוי החזלי, זקף לבינה והשתחווה לה. בנאדם ניגש להרמה של לבינים, מוציא לבינה, מעמיד אותה ומשתחווה לה. הוא בעצמו יוצר את האלוקים שהוא, זה החלק המניפולטיבי שיש בעבודה זרה. אני בעצמי יצרתי אותך, אז אתה חייב לי, אל תהיה אל קשוח יותר מדי. כי אני עשיתי אותך, אני גם יכול לפטר אותך. כן. מה זה? מי אמר? כן, בסוף הוא יגיד על עצמו, נכון. הוא בכל אופן צריך איזה אובייקט. הוא יתרגל.
לעשות את זה שזה רואה.
כן, הוא צריך לעמוד מול משהו. בכל, בעבודה זרה ובגילוי עריות ובשפיכות דמים, בכל הווריאציות שלהם, יש תמיד איזה משהו, בשפיכות דמים יש משהו שבן אדם עושה את עצמו עבודה זרה. כאילו בעצם הוא היה רוצה, העומק של הרוצח זה שהיה רוצה להרוג את כל העולם. רק ישעמם לו, אז הוא צריך להשאיר כמה. והוא צריך להיות הכי מוצלח מכולם. כל מי שיותר מוצלח ממנו, זה היה העניין של הגרמנים. למה הם כל כך לא סבלו את היהודים? כי בכל מקום שהם הסתובבו, המנהל הבנק היה יהודי, הרופא הכי טוב בבית חולים היה יהודי, כל מקום, אז הם החליטו שזה לא ייתכן כך.
הרוצח הראשון
רוצה להישאר לבד.
בגלל שהיה יותר טוב ממנו.
כן. הוא רוצה להישאר לבד. וכמובן, צריך להשאיר מישהו, אחר כך מהם גם כן, אבל באופן עקרוני, כל המקיים, כאילו קיים עולם מלא, כל המקיים נפש אחת, וכל המאבד נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא, כי זה בעצם העניין שלו. אז יש כאן עניין שלי, הוא משתעבד להוויה של עצמו, לנפרדות שלו, בכל הדברים האלה, תכף נראה, הוא מביא לזה כמה ראיות מפסוקים שזה כך. אותו דבר בגילוי עריות, זה יכול להיכנס למין שיעבוד לתאווה שלא נגמר, שלא... כי כל שלוש מידות אלו, מבחינת עבודות לסתרה אחרה, זה עבודות, זה עבדות. ומפסידים עבודת התפילה. וכשנמצאים שם, אי אפשר למצא פה, ולא הולך ביחד. בזה אנשים מבחינת עבודה, כמו שמצינו, כאן אני לא מסביר את העניין, העניין הוא ברור, לא צריך להסביר אותו, משהו... הוא מצטט רק הוכחות מסגנון של פסוקים שאנחנו רואים שבתנ"ך כך קוראים לדברים האלה. בתנ"ך אנחנו רואים שביזוי אנשים קוראים לזה עבדות. כמו שמצינו באחי יוסף על שביזו אותו ולא האמינו שהוא יהיה מלך, הנה בא לחלומות. על ידי זה נפלו לבחינת עבדות. ואמרו לו, איננו לך לעבדים. זה באמת מה שהגיע להם, רק מה? הוא ויתר להם. בעבודה זרה, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הם היו במצרים? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. כי ארץ מצרים אלה הגילולים בעבודה זרה. ועל כן נקראת בית עבדים בחינת עבדות ענם. זאת אומרת שגם המצרים, הבית עבדים זה לא היה בגלל שהיהודים היו שם עבדים. מצרים מבית עבדים. שמירת הברית, מי שפוגם בו גם כן בבחינת עבד, בבחינת חם, שנאמר בו ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. שם כתוב שזה העניין של פגם הברית. וצריך לצאת משלוש עבודות האלו, היינו משלוש מידות ענן. צריך לצאת מזה. זה כתוב ככה, בשורה וחצי. צריך לצאת מזה. אז הוכין לעבודת התפילה, ואז יכול להתרפות בכל דבר שבעולם אפילו הולך עם המים. מה קורה אם בן אדם עוד לא יצא מזה? על זה אנחנו צריך לדעת. אחד מעיקרי העיקרים של תורת הבעל שם טוב בכלל, זה שיהודי צריך שיהיה לה הרבה סבלנות. הבעל שם טוב אמר שזריזות זה הרי זה פרק במסילת ישרים, זה אחד מהעשרה העקרונות שהוא בנה להם את הספר. זריזות הוא מאוד חשוב, אבל הבעל שם טוב צבע ביטוי זריזות במתינות. מה המשמעות של זריזות במתינות? קודם כל מבחינה טכנית, הוא כתב רב שמואל הורוביץ, מי שמכיר את הכתיבה שלו, ראיתם פעם, אתה משמואל, אתה לא יודע, יהודי גאון, יהודי עובד השם גדול בעל מסירות נפש, הוא כתב פעם, הפיסו ממנו מכתבים, חלק מהמכתבים שלו מצאו, הפיסו, נפטר מזמן, יהודי שנפטר בתשל"ב, משהו כזה. אז הוא כותב ככה, הוא כותב שיהודי צריך להיות זריז. זריז, צריך הכל לעשות בזריזות. עד שהוא מתחיל לעשות משהו רציני, כשהוא מתיישב לעשות משהו רציני, הוא צריך להוציא מהכיס את המתינות. לא, לא, שם לא, אתה כבר עם הסידור ביד, אתה כבר עם הגמרא ביד, אתה כבר עם התנ"ך ביד, אתה צריך לדבר עם חבר, אתה עושה משהו ממשי, אז תשב רגוע. שם אל תמהר. בדרך, בין זה לזה, תעוף. אבל כשאתה מגיע למשהו, עכשיו, שם הוא ממשיך, הוא אומר שיש בזה עוד יותר עומק, הוא אומר, בכל ההכנות שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להיות זריזים. אבל בתוצאות שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים הרבה סבלנות. אם אין לנו סבלנות בשלב של התוצאות, אז אנחנו לא נעשה שום דבר. זה סוג של פרפקציוניזם מוחצן, אפשר לומר אפילו. אני לא יודע אם אפשר לחבר את הדברים, אבל ככה זה. זה מין דבר כזה ש... הבן אדם נכנס תוך סחרור של שיגעון, הוא לא עובד את השם, הוא עובד את הדמיונות שלו. אז לכן צריך ככה, קודם כל צריך לדעת שזה תלוי אחד בשני. אם רוצים שהתפילה תהיה תפילה כזאת, נקייה, שהיא נוגעת בדבר השם, צריך לצאת מהמקומות האלה. וכדי לצאת מהמקומות האלה צריך להתפלל, אבל צריך להתפלל כמו שאנחנו יודעים להתפלל. זה לא אומר שאם יהיה חולים לא נצטרך את רפואת העשבים, וזה לא אומר שאם נצטרך פרנסה אז לא נצא לעבודה, כי עוד לא הגענו לדרגה הזאת. אנחנו לא יכולים, עוד לא הגענו למדרגה הזאת ששמים אותנו מול הווילון של המלך, ואם המלך ירצה לתת לנו אז הוא ייתן לנו מידו, שהוא יפתח את הווילון ויראה את עצמו. עוד לא הגענו למדרגה הזאת, לא מגיע לנו. למה לא מגיע לנו? כי אנחנו עומדים שם עם הגב אליו. תחשבו על דבר כזה. המלך הרי עם וילון כזה שהוא רואה אותנו, אנחנו לא רואים אותו. הוא רואה שאנחנו עומדים עליו עם הגב. אנחנו תופסים עליו טרמפ. הוא הכספומט הכי טוב שלנו. ממנו אפשר לקבל את השפע הכי גדול. אבל סך הכל, אנחנו עומדים עליו עם הגב. ככה הנביא אומר בשם השם, כי פנו אליי עורף ולא פנים. ובעת צרתם יאמרו קומה והושיענו. ויהיה אלוהיך אשר היו לך, איך כתוב שם, אני לא זוכר, יקומו ויושיעוך. זאת אומרת, אתה פנית כל הזמן החוצה. אם אנחנו פונים החוצה, יש לנו רשות להתפלל גם כשאנחנו עם הגב. השם שומע תפילת כל פה. אפילו יש מהבעל שם טוב, השם שומע תפילת בעלי חיים. כן? כל השם נשמע באפו, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו. יהודי, גוי, חתול כלב, לא משנה מה. אבל כשאנחנו לא עומדים עם הפנים אל השם, אנחנו גם לא יכולים לצפות שהוא יעמוד אלינו עם הפנים. אז הוא ישלח לנו את השפע דרך המשרתים ודרך כל ההשתלשלות שדיברנו קודם. אבל עדיין אנחנו יכולים להתפלל, ועל זה גופה אנחנו מתפללים, פנה אליי, האר פניך, ולכאורה הטענה היא נגדנו, אנחנו צריכים להסתובב, אז גם על זה אנחנו מתפללים, שנזכה להסתובב, זה שאנחנו אומרים בבידוי, טעינו, טעתנו, וכל הדברים האלה, וזה שאנחנו קוראים בהפטרה, ובתנ"ך כשלומדים, קוראים על זה שאנחנו פנינו עורף, אומרים קישינו עורף, לא סתם. קישינו עורף זאת, זה לעמוד גם עם הגב וגם לעשות שריר ולא להסתובב. זה כפול ומכופל, ואנחנו מתוודים על זה ומבקשים שהשריר של העורף שלנו יתרכך ונוכל לסובב את הפנים ולהסתכל קדימה. כן? זה תפילה, ואת התפילה הזאת אנחנו מתפללים שאנחנו עם הגב לקדוש ברוך הוא, אין ברירה. והתפילה הזאת יכולה, היא לא יותר גרועה מתפילה של בעל חי או תפילה של גוי. הקדוש ברוך הוא אוהב גם את התפילות האלה. עם התפילות האלה אנחנו נזכה להפסיק לבזות אנשים. קודם כל, עצם זה שבן אדם יודע שהוא נמצא במצב כזה מביך שהוא מתפלל ונותן את הגב לקדוש ברוך הוא, אז הוא המבוזה הגדול ביותר, כבר אין לו כוח לבזות אף אחד. ממי הוא שיבזה מישהו בכלל. אבל הוא גם יצא מכל הדברים האחרים. כל העניין של הקלקול אמונה שלו, זה בגלל שהוא עומד עם הגב לקדוש ברוך הוא. בגלל שהקדוש ברוך הוא אצלו הוא כספומט, לא יותר מזה. הוא מסדר בשבילו עניינים. אבל אם הוא מודע לזה שזה כך, אז אם הוא מודע לקלקול אמונה שלו, אז כבר מתחיל דרך של חזרה, דרך של תיקון. הבעיה היא כשאנחנו לא מזהים את החיסרון. ואותו דבר בשמירת הברית. הבן אדם אפילו לא שם לב, הוא פוגע מפה ועד להודעה חדשה, הוא לא שם לב בכלל, לא מדובר כאן. ספר סיפור, היה פעם בחב"ד, אצל האדמו"ר המהר"ש, היה הבן של הקמחצלת. הוא לא כך ידוע, כי הוא נפטר בגיל צעיר. הגיע אליו פעם יהודי, לא מהחסידים שלו, יהודי תלמיד חכם. סיפרתי את הסיפור פעם, מי שזוכר, הגיע אליו ואמר לו שהוא רוצה דרך בעבודת השם. אז הוא שאל אותו, ומה אם לעשות תשובה? אז הוא אמר לו, אני לא חטאתי. הוא אמר לו, ומה אם שמירת הברית? הוא אמר לו, אני נקי. הוא אמר לו, אני לא מתכוון כמו גוי. אז הוא התחיל לחשוב, אז הוא התחיל לבכות. אז אמר לו, אז האיש הזה, האורח, אמר לרבי, אז תן לי תשובה. אז אמר לו, תשובה עושים לבד. אחר כך באים, מקבלים דרך בעבודת השם. אבל בכל אופן הוא רצה לעזור לו, אז הוא שלח אותו לאחד מהחסידים הזקנים, שעוד היה אצל הצדק. בסיפור גם סופר מי זה היה חסיד. את השם של האחד הזה לא רוצה לספר, אבל את מי זה היה חסיד שהיה החונך שלו. הוא גר באיזה יישוב רחוק, והוא בא אליו, והוא היה איתו ביחד. הוא למד איתו והתפלל איתו וחלב איתו את הפרות, והכל היה איתו, ככה, תקופה. ואחרי, שנים אחר כך, כשהוא בעצמו סיפר את הסיפור, האיש הזה סיפר את הסיפור, אז הוא סיפר, מה שהיה אחר כך הוא לא סיפר, שהוא בא עוד פעם לרבי וזה הוא לא סיפר, הוא סיפר שבתקופה הזאת שהיה אצל אותו חסיד זקן, זה הסיפור של 150 שנה, אני יודע, אז נקלט לו במוח, ככה הוא אמר, לא שאמרו לו את זה, נקלט לו במוח שאם בן אדם איננו עושה לפחות פעם בשבוע חשבון נפש נוקב, אז הוא כמו פרות ברפת. זה מה שנקלט לו שם. זאת הייתה התשובה שלו. זאת אומרת, יש לפעמים שבן אדם הוא לא מודע לזה, הוא לא מודע שום וזה אנשים, כי הרבי פיאסצנה אומר, מה, גם בן אדם עם מידות טובות לפעמים גוער בסוס או בחמור. כן? אז אם אצלו, הוא כל כך מתגייש, אצלו כולם סוסים וחמורים, אז איפה הוא ביזר אותם? הוא לא ביזר אותם. ואותו דבר, בקלקול אמונה, הוא לא מרגיש קלקול אמונה, הוא לא חי עם אמונה שלמה של השגחה פרטית או משהו. בסדר, ברוך השם, הוא לא משתחווה לא לאלוהי אדום ולא לאלוהי מואב, מה רוצים ממנו? הוא גם לא הולך לכנסייה ביום ראשון. ובשמירת הברית גם אותו דבר. בסדר, הוא כמו כולם, הוא לא עושה עבירות כמו גוי. אז עצם זה שבן אדם מתחיל להתפלל להשם, שהשם יפתח את הלב שלו, איזשהו קרבת אלוקים, הוא עדיין עומד עם הגב, כן? אבל יש איזשהו קרבת אלוקים. הוא לא מדבר פנים אל פנים, הוא מדבר עם טלפון. אבל הקרבה הזאת גורמת לו שיתחיל לשים לב למצב שלו, והוא יכול לצאת מזה. אפשר לצאת מזה, רק זה לוקח זמן. בינתיים כל זמן שלא יוצאו מזה, אז באמת אנחנו לא נוגעים בדבר השם, ואנחנו צריכים עדיין את ההשתדלות ואת כל החוכמות שלנו, אבל צריך לזכור שזה עכשיו לטובתנו, עכשיו אנחנו צריכים להיות במקום הזה, וגם זה בא מיד השם. גם זה דבר השם. זה עיקר העבודה. במצב שלנו זה עיקר העבודה. לזכור שגם כשלא מקבלים ישר מדבר השם, זה גם דבר השם. גם כל המלאכים וכל הכוכבים וכל מה שבדרך זה גם דבר השם. זה לא משהו נפרד. אנחנו נשאיר את זה פה, אני חושב ש... כן. נשאיר את זה כאן. צריך לצאת משלוש עבודות האלה. אני לא יודע, אני חושב.